אנחנו מתחילים את השיעור על פרשת שלח. טוב, הפרשה שלנו היא פרשה מאוד טעונה. זאת אומרת, היא מאוד עצובה מצד אחד, ומצד שני, היא פרשה שאנחנו מאוד אוהבים אותה, בגלל שהפרשה הזאת אומרת לנו שאנחנו צריכים מאוד מאוד לאהוב את ארץ ישראל. זאת אומרת שצריך להאמין שעם ישראל יוצא, מוציא את נשמתו מן הכוח אל הפועל רק ואך ורק בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא בחר לנו את הארץ הזאת מסיבות מסתוריות, סודיות, מיסטיות, עמוקות. ומי שחושב שארץ ישראל היא לא טובה ולא יפה ולא נעימה, אז הוא לא בסדר. וזה מאוד, הפרשה הזאת מאוד מעצימים לנו את הסוד הגדול של הקשר בין עם ישראל לארץ, וגם את הנושא המרתק הזה, על מה ולמה רצה השם שעם ישראל יבנה את חייו בארץ ישראל. זו שאלה כפולה, גם בכלל, מה זה החיבור לארץ ודווקא ארץ ישראל? אז אפשר להגיד שזה פרשה מאוד עמוקה, ולא יודע כמה נספיק לדבר על המשמעות של הדברים. אנחנו נספר את הסיפור. עכשיו אני מספר סיפור. אנחנו הגענו למקדש ברנע, שנמצאת, חבל שאין לי מפה, אבל קדש ברנע כנראה מזוהה היום. היא נמצאת בערך 30 קילומטר מערבית למצפה רמון. היום זה שטח של מצרים, לצערנו. וקדש ברנע זה השער הדרומי של ארץ ישראל. והנה המסע הגיע אל סיומו, והגענו אל המקום שהשם רצה שנגיע אליו. ורגע לפני שאנחנו עומדים להיכנס לארץ ישראל ולהגשים את ייעודנו, אז הקדוש ברוך הוא יש לו רעיון, הוא מגלגל אותו במרכאות למשה רבנו, והרעיון הוא שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען. עכשיו, יש הרבה דרכים לפרש, יש הרבה שאלות. אני עכשיו לא עוסק ב... לא מתחיל לשאול את השאלות הפרשניות. אני אספר לכם סיפור שהוא עונה על הרבה שאלות, אבל לא עכשיו מתחפר בשאלות, כי אני רוצה לזרום יותר מדברים. והמקורות, הרבה פרשנים אומרים את מה שאני אומר, אבל אני מאוד מתבסס פה על הרב סמט, הרב מידן ועוד פרשנים. כן, אנחנו רואים שלא שולחים פה מרגלים. הביטוי ריגול הוא לא ביטוי שמופיע פה הרבה. שמופיע פה זה יותר תיירים. לטור זה לבחור את המקום המתאים, לטור זה לראות את המקום המתאים. ונבחרים כאן 12 אנשים שכתוב עליהם דברים גדולים. כתוב ראשי בני ישראל המה. ולמה נבחרים 12 אנשים? כי יש 12 שבטים. ואם כתוב שהם ראשי בני ישראל, אז כנראה שהם סוג של נשיאי שבטים. הם לא הנשיאים שהוזכרו בחנוכת המשכן, אבל הם כנראה סוג של נשיאים. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, שהם הדמויות המזוהות פה על ידינו, הם יכולים לתת לנו סדר גודל של האנשים שנמצאים פה. והמשמעות היא שאם באמת היה פה שליחות מלחמתית של ריגול, כמו שעושה סיירת מטכ"ל, לפי האגדות, יש הרבה אגדות על סיירת מטכ"ל, אז כנראה לפי האגדות על סיירת מטכ"ל, אז יש כל מיני ריגול, מגיעים לכל מיני מקומות, מתקינים כל מיני מכשירי האזנה. אז אם היה מדובר בריגול כזה, אז היו שולחים, כמו שיהושע שלח, שניים אנשים מרגלים חרש. כלומר, היו שולחים את סיירת מטכ"ל. אבל נשיאי עם ישראל, זה יותר נראה כמו שליחות דיפלומטית, ולא כמו שליחות צבאית ריגולית. ולכן אנחנו נבוא ונגדיר שמטרת השליחות הייתה, כפי שכותב רבי יוסף קארו בספר המופלא, מגיד בישרים, שהשליחות של המרגלים הייתה לעורר את אהבת הארץ בליבם של עם ישראל. ולכן נשלחים 12 אנשים שהם בעצם כל אחד ילך אל הנחלה שלו. כלומר, שבט, יש פה את הנשיא של שבט, אני יודע מה, אשר. והוא יהיה המדריך בנחלת אשר, בגליל המערבי. כאשר הם ילכו לראות את נחל בצת וכזיב, נחלת אשר, אז מי זה? אז סטור בן מיכאל, איש שבט אשר, הוא יוביל את הדרך, וכן הלאה. כל שבט, כל השקולה, לכן זה מחולק פה לשבטים. זה בעצם אפשר להגיד קיום המצווה הראשונה שהשם ציווה את אברהם אחרי שהגיע לארץ. המצווה הייתה להגיע לארץ. מה שאברהם הגיע לארץ, הקדוש ברוך הוא מציווה אותו לעשות טיול, שביל ישראל. אז אל תגידו ששביל ישראל זה רק לאנשים שאין להם מה לעשות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ופירוש הדבר, שההליכה של אברהם בארץ, היא תגרום לאברהם להתקשר אל הארץ. וההתקשרות הזאת היא תעורר אחר כך לדורי דורות את ההתקשרות של צאצאיו של אברהם בבחינת, כמו שחזל הם קוראים לזה, שאברהם כאילו קנה את הארץ וקניין חזקה לבניו. והנה כאן זה חוזר על עצמו. אתם תלכו בארץ לאורכה ולרוחבה, ובכך אתם בעצם קצת תכבשו את הארץ. יש כאן כיבוש הארץ שמטרים את הכיבוש שיבוא בסוף. אפילו הזוהר כותב דבר מעניין, שמשה רבנו כבר בתת מודע שלו, או בעל מודע שלו, כבר הבין שהוא לא ייכנס לארץ. אני אכנס לזה, מה הכוונה? אבל באיזשהו מקום פנימי הוא חש בזה. ויש כלל הלכתי שאומר שלוחו של אדם כמותו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך. זאת אומרת זה השליחות שלך, השליחים שלך, זה כאילו אתה נכנסת לארץ. זאת אומרת, זה בעצם הדרך של משה להיכנס לארץ כביכול. זאת אומרת, זה כניסה רוחנית כזאת לארץ, כמו שמתאים למשה. ומטרת המרגלים, שעכשיו אני רוצה לקרוא להם תיירים, כי הם עוד לא באו לרגל, מטרת התיירים האלה היא לאסוף, כן, לא היה להם סמארטפונים, אבל היה להם סמארטפונים רוחניים, והם צילמו את כל המראות של הארץ, כן? והצילום הזה היה צילום רוחני, שהם ידעו אחרי, שהמטרה הייתה שהם יבואו ויספרו לעם ישראל כמה טובה הארץ. וכשהתורה אומרת שהארץ טובה, אז אנחנו מבינים שבמילה טוב גנוז עומק אינסופי. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, זה טוב. מי יודע מה פירוש במילה, כשהקדוש ברוך הוא אומר על משהו שהוא טוב? מה זה אומר שהוא טוב? זה טוב גשמי, זה טוב אסתטי, זה טוב רוחני, זה טוב השראתי. זה מדרגות של טוב אינסופי. ואתם צריכים לבוא ולאסוף את הטוב של הארץ וללכת למחנה ישראל. יוצאים לפי החשבון החזלי בראש חודש תמוז, ואמורים לשוב מקץ 40 יום, זאת אומרת, בתשעה באב פחות או יותר, אל מחנה ישראל. ואל תשכחו להביא את פירות הארץ, כי בתוך הפרי כל געגועי, כי מתק הפירות של הארץ משקף את העונג האלוקי שגנוז בתוך הארץ. ותמיד הפירות של הארץ יזכירו לנו את גן עדן, כמו שכתוב, והייתה השם אלוקים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, בגן עדן. והתרגשות גדולה אוחזת ב-12 התיירים אשר נבחרו לתייר בארץ, לעשות את שביל ישראל ולהביא לעם ישראל את את הסודות של הארץ ולגרום לעם ישראל להשתוקק לארץ. וידע הקדוש ברוך הוא שצריך להיכנס לארץ מתוך השתוקקות, כפי שניסח את זה רבי יהודה הלוי בסוף הספר הכוזרי, שמה אמר? ירושלים לא תיבנה אלא כאשר ייחשפו אליה בני ישראל תכלית תשוקה וכוסף. בסוד הדברים יש כאן איזשהו משהו סודי שרק הקדוש ברוך הוא יודע, שצריך להשתוקק לארץ, כי זה לא יהיה פשוט. כי אם יש לך דבר גדול וקשה, אתה צריך המון 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 רצון, המון תשוקה, המון חפץ. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שראשי בני ישראל הם יעוררו את אהבת הארץ ויגרמו לעם ישראל להיכנס לארץ מתוך השתוקקות. יפה. עכשיו יש שיקשו ויגידו, איך זה מסתדר עם הפרטים של השליחות שנזכרים פה בפסוקים? אז רק אני רוצה ממש בקריאה מהירה להסביר לכם איך צריך לקרוא נכון את הפסוקים. כך קורא את זה המלבים, כך גם הסביר את זה בהרחבה הרב סמט. תראו, כתוב כאן ככה. עלו זה בנגב ועליתם את האר. וראיתם את הארץ מהי. זה הכותרת הכללית, לראות את הארץ. ואיך נראה את הארץ? על ידי שלושה מדדים. המדדים הם הסימנים שמראים על התכונה של הארץ. מדד ראשון, וראיתם את הארץ מהי. שמראים את הכוח של הארץ, את התכונה שלה. וראיתם את הארץ מהי. את העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. זאת אומרת, האדם, הציבור האנושי, משקף את כוח הארץ. זאת אומרת, שאם העם חזק, ואם העם הוא רב, מה זה אומר? שהארץ היא? מה?
חזקה.
חזקה, טובה. אם אנשים, אם כל, אם כל, כל בחור בארץ הוא נראה כמו שחקן NBA, אז זה אומר שהארץ טובה. יש בה אקלים כנראה טוב, יש בה כנראה יכולת לשפע גדול. תזכרו שבעולם העתיק אין הרבה יבוא ויצוא פה ושם. זה לא עולם גלובלי. וזה דבר ראשון. ומה הארץ אשר יושב הטובה עם רעה, זה הכותרת, ואיך זה בא לידי ביטוי? מה הערים אשר יושב בעינה, במחנים ובמבצרים? מחנים ומבצרים בתנ״ך פירושו, מחנים זה פחונים, כפרים קטנים, כמו מאהל בדואי, כמו איזה מבצרים, זה עיר בנויה לתלפיות. אם הארץ מלאה מחנים, כנראה שאין שם יכולת להתבסס. הקמת עיר דורשת הרבה תשתית טובה. מחנים זה פחונים, זה ערים ללא חומה, שבעצם זה ערים לא בנויות, לא מבוססות, יותר כזה ארעי, יותר כזה, אתה יודע, קרוונים. לעומת זאת, מבצרים, זה אומר ערים בצורות חומה, התיישבות מבוססת, עשירה. והדבר השלישי, שהכי נראה לנו הכי טריוויאלי, הכי חשוב, ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, יש בה עץ מים. הולכים אל, אל החקלאות. האם הארץ שמנה, שכל... כשהייתי ילד, אז היו אומרים, כל תפוח מלמיליאן, אבל אתם לא יודעים בכלל מה זה ומי זה. תשאלו את ההורים שלכם. כמו שאתם כן יודעים. שחקן. היה כזה שחקן. רק אתה יודע. השמנה היא עם רזה. יש בה עץ ירוקה, עם עין. התחזקה. זאת אומרת, כל השעות האלה, אני יודע שרש"י מפרש אחרת, יש פירושים אחרים, מקדתי בכיוון אחד. אז כל השעות האלה זה שאלה אחת. בואו תראו לפי הארץ את הכוח שגנוז בה. וכמובן שכיוון שמדובר באנשים גדולים, זה לא היה רק סקירת השטח מבחינה ריאלית גשמית, אלא ברור שזה היה בעצם, הרי טיב הארץ כנראה אמור להורות על סודה של הארץ. והציפייה מאנשים גדולים שיראו את העומקים, הם מבינים, אמורים להבין דרך הלבוש של החומר, של הארץ, את הפנימיות. והימים ימי ביקורי הענבים. איך אומרת המשוררת נעמי שמר? עצוב למות באמצע התמוז דווקא שהאפרסקים בשפע. כלומר, ימי ביקורי הענבים, ימי תמוז, זה הימים שארץ ישראל נותנת פירותיה, העצים מלאים בדובדבנים, באפרסקים, בענבים, וזאת הארץ על יופייה וטובה, שם אני שולח אתכם, ברגע הזה. ויעלו ויתורו את הארץ שגבולותיה ממדבר צין עד רחוב לבו חמת, שזה בבשן, בסוריה של ימינו, עד הצפון הרחוק. עכשיו בואו נראה את התיאור שהתורה מתארת מה הם פגשו, ונראה שמה שהם פגשו זה בדיוק עונה על שלושת השאלות. זאת אומרת, כל שאלה שנשאלה שם, יש לה מענה. אמרתי ש... כי אתה אוהב ענבים. בסדר. מה? אז ימים, ביקורי ענבים, אפשר לאכול מענבים, זה גם דובדבנים וגם אפרסקים. זה בעצם הזמן הכי אפשר לבוא באביב, אבל באביב אתה רק רואה את הפריחה. פה אתה רואה כבר את מתק הפירות, את השפע. בסדר? אבל הקדוש כן, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק להגיד זה האמת וזהו, רוצה לראות כמה שהאמת היא טובה. אתה יכול לבוא ולהגיד זאת מצווה וזהו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר שהארץ היא טובה ויש לה סוד. גם אני רוצה להבין למה השם רוצה שאני אגור בארץ, מה למה היא מרמזת. לכן צריך להבין מה לשם מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגור. אוקיי, אם זה מצווה, אני מוכן ללכת אחריך השם, אלא אם כן, אני ממש, יש לי בעיה באמונה. אבל נגיד שאין לי בעיה באמונה, אבל תסביר לי השם, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה שעם ישראל יאהב את הארץ. ולא רק ילך אליה מכורח המצווה, כציווי חיצוני כביכול. נכון, ולכן אנחנו רוצים ללמוד סודות התורה. אנחנו לא רוצים שהתורה תהיה כפייה, כפויה עלינו כרגיל. אנחנו רוצים לקיים את התורה כמו שאברהם קיים אותה, באופן טבעי. אנחנו רוצים חופש וקודש. אנחנו רוצים שהקודש יהיה החופש שלנו. לכן אנחנו צריכים מוסדות התורה. אתה רואה שעם ישראל באיזה שלב אומר, אם לא תביא לי סודות התורה, אני לא רוצה לקיים את התורה. והקודש ברוך הוא מצדיק את זה. הוא אומר, נכון, יש סודות. אני לא רוצה שתקיימו את התורה כעבדים, אלא כבנים, ואולי למעלה מכך. לכן אנחנו רוצים את סודות התורה, סודות הארץ, שגרמו לנו לאהוב את ארץ ישראל, אהבה עד כלות. לא, אתה לא מסכים? לא, כן.
אולי אם ככה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תקשיבו. קחו עכשיו זקני עם ישראל, משה, אהרון, בני אהרון, כולם ישבו, וארבעים יום, ארבעים לילה, ישבו ללמוד את התורה, ויחליטו עם עם ישראל, ולא יחליטו, ויבואו ויעשו תקציר, ויגידו, אה, התורה מתוקה. ואז אפשר לקחת לכל העם, לעשות מעמד, וכולם שמחים.
יש בחינה של כפייה. בסוף, הקדוש ברוך הוא, בחימה שפוכה ימלוך עליכם, אומר יחזקאל. אבל יש רגע שבו הממד של הכפייה בא לידי ביטוי. כפי שהמהר"ל מסביר, בעצם מה שאתה אומר, שהתורה לא יכולה להינתן שלא בכפייה. כי האמת היא שהאמת היא אמיתית, ואי אפשר לברוח ממנה. ולכן זה בא לידי ביטוי, בכך שהתורה נתנה בכפייה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להישאר במקום הזה. הוא רוצה להביא אותנו למקום שבו התורה, זה אנחנו, זה, אנחנו הכי רוצים את זה. לשם השם רוצה להביא אותנו. אז פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה ליצור את האהבה הזאת, ולכן כמו שנראה בהמשך, שזה גם יהיה התפקיד של הגלות, שנגיע לאהבת הארץ, כי כנראה לא אהבנו אותו מספיק. אז פה יש גלות, עיכוב של 40 יום, שזה גלות קטנטונת, כדי ליצור את האהבה הזאת לארץ. היופי והטוב הריאלי של הארץ הוא שיקוף של המעלות הרוחניות של ארץ ישראל. כלומר, חוכמת הפרצוף, שמעת על זה? שאל את אבא שלך. זאת אומרת, שאם בעצם אני רואה אותך, אם הייתי הארי הקדוש, ולצערי, אני לא, לפחות כנראה, ב-70 שנה שאני אמור לחיות להם, אז אם הייתי הארי הקדוש, אז לא הייתי רואה, רק הייתי רואה דרך הפנים שלך, שהם פנים, ריאליות, צבע העיניים, צורת הפנים, סרטוטי הפנים, הייתי רואה את נשמתך, והייתי גם יכול להגיד לך מה תפקידך, והייתי יכול להגיד מה חטאת, מה קיימת, ככה הרי היה רואה אנשים. האנשים האלה, התיירים המרגלים, הם היו כמו הארי, מבחינת הדרגה שלהם, ברור, נכון? והם בעצם אמורים היו לראות, למשל, את הר תבור, ולהבין את הסוד של הר תבור, צדקתך כהר תבור. הם היו אומרים לעבור בהם הכחולה, ולראות את חצור, ולהבין את הסוד הגדול של חצור. הם היו הולכים לעבור בנגב, ולא להגיד, אי, סתם נגב. להבין את הסוד של המדבר, ולכן להבין את השייכות של כל נחלה על השבט שלה, והרי יהודה, והשומרון, ומושב ביתך, כל מקום ומקום. אין פה סתם. מה? אז הציפייה הייתה שמתוך חוכמת הפרצוף יבואו וידברו על המעלות הפנימיות של ארץ ישראל, פרצופה של הארץ. כמו שלמשל, שלמה המלך בשיר השירים, שתיאורי הרעיה, התיאורים הגדולים של הרעיה, של האישה בשיר השירים, יש פירוש, הרב מידן נוקט בו, שהם בעצם מתארים את ארץ ישראל. שבעצם ארץ ישראל, היופי, פתאום שם נהיה יופי אנושי. עכשיו, אתה אומר, יש מקומות אחרים יפים בעולם. נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו לא יפה. אבל היופי הזה, הוא זה שמתאים להוציא מן הכוח אל הפועל, תשמת ישראל. הטוב הזה והיופי הזה, מה שיש פה ומה שאולי נראה שאין פה. והדברים עוד ארוכים. אז התורה אומרת שכל השאלות שמשה רבנו שאל, הם נפגשו איתם, הנה תראו את זה. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם אחימן ששב את אלמה ילידי הענק. אז מה זה אומר שהם בקשו את ילידי הענק? ואני לא נכנס שאלה מה זה אותם יצורים. זה אומר שארץ ישראל מה היא מגדלת? שחקני NBA, שהם גדולים וחזקים. וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. חברון, שאנחנו מכירים הארכיאולוגיה, את החומה הענקית שלה, העתיקה שלה, חברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. אז על מה זה עונה? שהערים הם לא מחנים, הם בצורות גדולות מאוד. אז זה היה השאלה השנייה. והשאלה השלישית, ויבואו עד נחל אשכול, ויחריטו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויסעו בבות משניים, ומן הרימונים, ומן התאנים. איזה בופה! ענבים, רימונים, תאנים. מי צריך בשר? כן? זאת אומרת, זו השאלה השלישית. זאת אומרת, בעצם, הקדוש ברוך הוא הפגיש אותם עם כל התחנות שמשה רבנו... ואז קורה הדבר העצוב. ואיכו יבואו אל משה ולאהרון. אנחנו לא מחכים לזה. כלומר, אנחנו לא מחכים לנפילה. לא מצפים לה בשלב זה. ואיכו יבואו אל משה ולאהרון וכועדת בני ישראל, מדבר פרן קדשה. וישיבו אותם דבר ואת כל עדיו וירום את פרי הארץ. ויספרו לו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אין מה לעשות, אי אפשר לשקר. הפירות מונחים פה, וכולם רואים. זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אז לכאורה הכל נפלא. אבל אז קורה משהו נורא 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 עצוב. שבעצם עכשיו אתם צריכים לבכות איתי ביחד. לפתע הם פותחים מפה. פותחים מפה. מורידים כזה, כמו שהיה פה בחדר השני. הם מקרינים מפה. כמו שולחים לכולם בסמארטפון. אפס. אבל, שימו לב טוב, פותחים את המפה, והם בעצם עוברים על כל שטחי הארץ. הם אומרים ככה. אז העם היושב בארץ. זאת אומרת, כמו שאמרה משוררת אחרת, לונדון לא מחכה לי. או אצלנו, ארץ כנען לא מחכה לנו. אף אחד לא מתכוון לפרוס לנו פה שטיח אדום. הערים בצורות גדולות מאוד, טוב, לכאורה אמרנו שזה דבר טוב, אבל תכף תראו באיזה קשה אנחנו אומרים את זה. וגם ילדי הענק ראינו שם, זה לכאורה אמור להיות דבר שקשור לדברים הטובים, אבל תכף תראו באיזה קשה אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים את זה בהקשר הבא, וכאן נפתח את המפה, ונדלקים האורות בכל מקום. זו מפה כמו שעם ציין לייזר, וגם אורות נדלקים בתוך המפה. שימו לב. המלאק יושב בארץ הנגב. בום. הדרך לצפון עובר דרך הנגב, ושם יש את המלאק. זוכרים אותו? החיטי, היבוסי, האמורי יושב בהר. ארץ ישראל בנויה כשדרה של הר, הוא עמוד שדרה שהולך מהר הנגב אל הר חברון, אל הר שומרון, אל הגלבוע, אל הגליל. זה ממש שדרה של הר. ומי יושב בכל ההר הזה? החיטי, היבוסי והאמורי. הכנעני, שהם הכי מפחידים, כי יש להם רכב ברזל. יפה. יושב על הים, ועל יד הירדן, בעמקים של הארץ, על עמק הים, מישור החוף, תל אביב. ועל יד הירדן, בקעה. זאת אומרת, בעצם, הם באו ורמזו לעם ישראל, שתהיה מלחמה גדולה. הארץ מלאה באדם. זאת אומרת, הם לא הסתכלו על הארץ, אלא הם הסתכלו על העם. עם כל הכבוד לארץ העמוקה והסודית המופלאה, יש עליה קליפה. עמים רבים יושבים בטח על אדמתם, והם בטח לא ירצו לתת את ארצם לנו בחינם, אלא תהיה מלחמה. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. בזה אנחנו מבינים, בשנים עברו דיברתי על הפועל ויעש, יש לזה לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש פירוש אחר מהפירוש המקובל, אבל עכשיו נזרום בפירוש הפשוט. הלא נעלה נדלג על שש מילים, ויעש כלב את העם אל משה, פשוטכם נדלג. כלב אומר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. על מה הוא מדבר? עליה. מי זה עליה? על מי? על הארץ. ואנשים אשר עלו עמו, עכשיו בא המשפט השני שלהם, אחרי שהם, לא נוכל לעלות אל העם. הם כבר ממש לא רואים את הארץ. הם רואים רק את העם. לא נוכל לעלות אל העם. זה ביטוי שהוא לא נכון בעברית. זה עברית עילגת. אתה לא עולה אל העם, אתה עולה אל הארץ. אבל הם פשוט לא רואים את הארץ. הוא אומר, לא נעלה וירשנו אותה, כי אנחנו נוכל לה. והם אומרים, לא נוכל לעלות אל העם. זה דו שיח של חרשים, כביכול. הוא אומר להם, אני לא רואה את העם, אני רק רואה את הארץ. זה בעצם, מי אומר את זה?
כלב.
שהוא לפי אותו מדרש גם נכנס לבד לחברון. והוא צאצאיו, הם אלה שיושבים היום בחברון. כמו שאתם מכירים את היהודים בחברון, מה הם רואים ומה הם לא רואים? הם רואים את חברון, את הארץ. מה הם לא רואים?
את העם.
ילד חברונר, מהיישוב היהודי בחברון, הולך דוך, לא משנה לו, ערבים, מה ערבים, שום דבר. זה הארץ שלנו, כמו כלב פה. זהו, פשוט. מה? ברור, ודאי, אבל החידוש הוא שגם ילד קטן בחברון היום, מהלך לו. כן.
כן, אבל אז היה הירדן.
נכון. הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל. ואנשים אשר עלו עמו לא נוכל אותה להם כי חזק הוא ממנו. ואז בעצם פסוק למדבט זה הפסוק הכי עצוב. כי עד עכשיו בעצם הם אמרו מה זאת אומרת הם אמרו? הפירות אמרו, לא הייתה להם ברירה. הפירות אמרו שהארץ מאוד טובה. והם אמרו אפס, אבל תהיה שם מלחמה. וזה בכלל לא פשוט. וכולי. האמתה הם לא אמרו שום דבר לא טוב על הארץ. על הארץ. אמרו על הקושי להגיע לארץ. וכאן פסוק לא נתבט, בעצם זה הפסוק המרכזי. מבחינת הכאב לב. ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל למור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה. זהו. שלוש מילים. ארץ אוכלת יושביה. מילים די סתומות. אז זה עיקר הדיבור הרע על הארץ. זאת ארץ אוכלת יושביה. אנחנו צריך להבין מה הכוונה. כל העם אשר היינו בתוכה, עכשיו מוסיפים עכשיו משהו לא על הארץ, אבל הוא בעצם קשור, תכף נראה. בכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות. מה זה אנשי מידות?
גדולים.
גדולים, חזקים, ז'לובים. זאת אומרת, הם כבר אמרו שתהיה שם מלחמה, אז מה עכשיו הם מוסיפים פה? הם מוסיפים לבוא ולהגיד משהו אחר. הם באים ואומרים עכשיו שמי שורד בארץ הזאת? רק חזקים. הארץ הזאת, זה פשט, היא אוכלת יושביה, ולכן העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות, כלומר, רק אנשים מאוד חזקים מתקיימים בה. וכדי להדגים את הדבר, אז הם גם יודעים לסמן, ושם ראינו את הנפילים. נפילים. כלומר, אנשים באמת מאוד ואז בטח כלב ויהושע הסתכלו עליהם ושאלו אותם, איזה נפילים? נפילים זה דמויות מספר בראשית. איפה ראיתם נפילים? היינו איתכם. אז הם מסתכלים ואומרים כביכול ליהושע וכלב, מה, בני ענק, שאותם ראינו, הם גרים בחברון, בני ענק, מן הנפילים? ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. נשאלת השאלה, מה, עכשיו כמובן, מה קרה בהמשך? בהמשך כמובן שעם ישראל בוכה. ולמה עם ישראל בוכה? כי אמרו לו, כרגע המרגלים, שעכשיו הם הפכו מתיירים למרגלים, רגול זה יותר ביטוי שלי, אמרו בעצם המרגלים, אי אפשר להגיע לארץ בלי מלחמה, אז מה? אז שתהיה מלחמה. מה רע במלחמה? מלחמה זה דווקא דבר נחמד. מה, אתה אוהב לראות בנשק? נכון, כי אתה אדם אוהב את משהו טוב בו. אוקיי, אז מה, מה רע במלחמה? תשובה, מלחמה זה דבר נורא. כי במלחמה נהרגים אנשים. ואנחנו לא רוצים, עם ישראל, מאז ועד היום, לא מוכן לסבול שכול. אנחנו לא מוכנים למות. זה נורא קשה לנו, נורא כואב לנו. והנה, הכאב והפחד מהשכול מופיע פה. ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפינו יהיו לבז. כלומר, עם ישראל ממש לא אוהב מלחמות, לא רוצה מלחמות. כמו שאמר מלך ארם על אחאב, ידעתי כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. כלומר, הם צהובים, הם לא אוהבים להילחם. אנחנו, עם ישראל, שונא מלחמה. הוא יהיה מוכן להילחם רק בלית ברירה. רק שיהיה מטרה מאוד נשגבת במלחמה. זה מלווה אותנו במדינת ישראל בצורה מאוד חזקה. עם ישראל הוא כמו יעקב אבינו. וירא יעקב מאוד ביצר לו. וירא שמה יהרוג. ויצר, הפוך, וירא שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג. עם ישראל לא רוצה למות, והוא לא רוצה להמית אחרים. זאת אומרת, אוקיי. אז עם ישראל עכשיו נמצא במצב שהגענו לפתח הארץ ואנחנו לא רוצים להיכנס לארץ. אני לא אוהב להגיד שהם מפחדים מהמלחמה. הם לא רוצים להילחם. כי הם שונאים מלחמה. גם מפחדים. פחד מדבר רע. אבל מה התכוונתם שארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה? מה זה המילים האלה? במילים האלה יש הרבה פירושים. כלומר, כל הפירושים צריכים לכוון לדבר אחד. אני רוצה שנייה אחת, טיפה שנייה אחת להעמיק במושג הזה של ארץ אוכלת יושביה. הפשט הפשוט הוא, לכאורה מתוך ההקשר של הסיפור פה, שארץ אוכלת יושביה, זאת אומרת, שיהיה בה מלחמה, ובמלחמה ימותו אנשים. נכון? כמו אחד משירי הזיכרון המפורסמים, בשירי הזיכרון שלנו, שיר שכתב אותו נתן יונתן, שהוא עצמו אבא ששכל את בנו ליאור במלחמת יום כיפור, והוא כתב מילים במנגינה מאוד נוגה של המלחין הגדול של שירי ארץ ישראל, סשה ארגון. וזה הולך ככה. ארץ שיושביה היא אוכלת וזבת חלב ודבש ותכלת, לפעמים גם היא אוכלת לנו את כבשת הרש. קיים את השיר? כן. זה שיר מאוד יפה שמדבר על הכאב של המלחמות בארץ. אז זה לכאורה הפשט, הפשוט ביותר, ארץ אוכלת יושביה, כי יהיה פה מלחמה, והיא אוכלת, היא תאכל אותנו, כלומר היא תמית אותנו, אוכלת במובן של המתה. אבל זה מוזר, כי למה אתה הפך את זה לתכונה של הארץ? יהיה פה מלחמה, הארץ, אם היו צריכים להגיד, הארץ שעברנו לתור אותה, תאכל אותנו, כי יהיה פה מלחמה. כשאתה אומר ארץ אוכלת יושביה, משתמע פה כאילו איזו תכונה כזאת. מה, יש לה תכונה של מלחמות? ובאמת, התיאור הזה מופיע עוד פעם אחת בתורה. בתנ"ך. בספר יחזקאל, בנבואת הנחמה האדירה, זאת אחת הנבואות היפות, כי היא מדברת, כי הנביא לא מדבר אל עם ישראל, אלא אל ארץ ישראל. איזה נחמד. וככה הנביא אומר, חזקאל המדבר, שינבא על אדמת ארץ ישראל. חזקאל נותן נבואה אל אדמת ארץ ישראל. ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. כה אמר השם. בקינתי, אני מדלג פה ושם. בקינתי ובחמתי דיברתי. אתם הרי ישראל, אנפכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבואו. אני אומר לכם, אתם תהיו ארץ מלאה בפירות. אנחנו יודעים שבגלות ארץ ישראל הפכה לשממה. והרביתי עליכם אדם, ונושבו יערים, ושבתי אתכם כגדמותיכם, והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל. ועכשיו תראו לך, הקדוש ברוך הוא מנחם את ארץ ישראל. כה אמר השם אלוקים, יען אומרים לכם, מי זה לכם? עליכם. על מי? על ארץ ישראל. מה אומרים על ארץ ישראל? אוכלת אדם את, משקלת גויה היא חיית. מה אומרים על ארץ ישראל? זאת ארץ אוכלת אדם, משקלת את הגויים שבאים אליה. מה פתאום שאני שמגידו דבר כזה לארץ ישראל? זה יחזקאל אומר את זה. מה הקשר? אומרים עליכם, אומרים על ארץ ישראל, שאת ארץ אוכלת אדם. ואני עכשיו אומר, אני עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר, אדם לא תאכלי עוד. וגוייך לא תשקלי עוד. למה? כי כמו שאמרנו, כי אני הולך להביא לך את עם ישראל, בארץ ישראל תן פירותיה, ולא תהיה ארץ אוכלת אדם. מה, 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 מה אנחנו לא יודעים על ארץ ישראל שקוראים לה ככה בתנ"ך? ארץ אוכלת יושביה. התשובה לזה קשורה לגיאוגרפיה ולגיאופוליטיקה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שבפשטות לא בנויה להיות ארץ עם המון אדם עצמאית. מה זה ארץ ישראל? מצד אחד הים הגדול, ומהצד השני המדבר שנוגס בה, ובתווך היא צינור קטן. והצינור הזה, יש בו רמת הרים שקשה לעיבוד ולהתיישבות, תמיד הרים קשים להתיישבות ולעיבוד, ואיזה עמקים יש בארץ ישראל? עמק צר בחוף ועמק צר בבקעה. בשביל להקים חקלאות בהרים צריך עבודה קשה ביותר, כגון ליצירת מדרגות בהרים המכונים טרסות. ובכן, ומה עם מקורות המים? אם אתה רוצה להביא המון אדם לפה, האם יש לך פה נהרות עצומים? ממש לא. יש נחלים, יש גשמים. אין לך את מה שיש בעולם הגדול, כמו מה שהתנ"ך מאוד הכיר, את הפרת והחידקל. ואומנם מצרים היא ארץ מדברית, אבל יש בה את הנילוס על העמק שמשני צדדיו. זה לא ארץ שפשוט לחיות בה. ודיבר... מה? לא. יש נבואות שמדברות על ארץ ישראל הרחבה שמגיעה עד הפרת, אבל זה כבר... זה כשנגיע לסוף ספר במדבר, נראה את היחס בין ארץ כנען המצומצמת שעליה אנחנו מדברים פה, לבין הארץ הרחבה שארץ ישראל יכולה להגיע אליה כביכול. בפשטות הדברים. העובדה שאנחנו עומדים פה בצפון סיני ואנחנו כביכול נכנסים לארץ. אז מדברים על הארץ הקטנה. ובאמת ארץ ישראל היא ארץ שהיא חוץ מימי דוד ושלמה. ואולי אם אפשר להחשיב את זה גם עם יחס שמונאים, עד הקמת מדינת ישראל, לא הייתה פה אף פעם מדינה שהיא הייתה הארץ. תמיד היא הייתה המקום הקיצוני באימפריה, עם אימפריות הצפון, כמו אשור ובבל שניסו לכבוש אותה, או אימפריית מצרים, או אחר כך רומא, זה היה הקצה. זה לבד לא מחזיק מעמד. זה מקום שלכן יהיה בו תמיד מלחמות, כי הוא מקום מאוד מאוד חיוני. בכל המפות העתיקות של העולם, ארץ ישראל נקראת טבור העולם. כל המפות העתיקות נקראו להן צומת. כן, העולם העתיק לא מכיר את אמריקה, את הצד הזה של כדור הארץ. בצד הזה שלנו, של כדור הארץ, ארץ ישראל היא כאילו הצומת. זה הולך מכאן לאירופה, לאסיה ולאפריקה, וזה צומת מאוד מרכזית מבחינה גיאופוליטית, והיא נתיב חשוב ביותר, ולכן היא תעורר המון מלחמות. היא תהיה המוצב הקדמי של מצרים, המוצב הקדמי של אשור ובבל, והיא עצמה יהיה בה חיים קשים מאוד לקיום. להקים מדינה עצמאית רק בגבולותיה של הארץ, זאת משימה שיהיה בה באופן פשוט גם קיום קשה מבחינה חקלאית, ולהגיע לעצמאות, לתזונה עצמית, וגם קשה מבחינה מלחמתית. זאת ארץ שהיא, איך אומרים, באנו לעבוד. משל למה הדבר דומה? לאדם שאומרים לו בוא תתחתן. ואז בתור אבק הוא מדמיין את חיי הנישואים כחיים שבעצם פורסים, הולכים, סוף סוף החיים פורסים לשטיח אדום. החיים הופכים להיות עכשיו תותים ודובדבנים. הנה האישה אשר אהבתי, והנה הבית אשר בניתי, הקרוון אשר שטפתי, וכל מה שנשאר לי זה פשוט לבוא ולהתענג על השם ולענות מזיו שכינתו ביחד עם חברתי לכל החיים. ופתאום התברר שצריך להיאבק על האהבה הזאת, על החברות העמוקה הזאת. זאת אומרת, זה דבר שצריך לקנות אותו ב, כמו שאמר המדינה הגדול, בעמל, ביזע ובדמעות. יש טוב, אבל הטוב גנוז. יש פה, צריך פה הרבה התערות הדילטטה. ומה קורה כאשר אתה עובד קשה, אז אתה מתאחד עם הארץ. אם אתה בא אל המוכן, ואם אין שום קניין, אז אתה גם, זה לא שלך. אבל אם אתה מתאמץ, אתה קונה. ואז אתה הופך להיות לאחד עם הארץ. אז ארץ אוכלת יושביה במובן השלילי, זה ארץ המסובכת לקיום, ולכן ארץ המלחמות, וגם כמה החלוצים שבאו לארץ, כמה מתו ביכולת להפוך אותה לארץ נושבת, כמה להגו נוסעים ותיירים שנסעו בארץ לפני הציונות על שמימונה ועל ה... לעומת זאת, אם אתה מתמסר אל הארץ, כמו שעשתה הציונות, אז אתה פתאום מתאחד איתה. ומה הכוונה מתאחד איתה? הארץ אוכלת אותך במובן החיובי. שימו לב טוב. זה פירוש חסידי. ארץ אוכלת יושביה. כלומר, הארץ אם הארץ הייתה כל כך קלה לקיום, אז היינו חיים על הארץ. אבל בגלל שהקיום בארץ הוא קשה, לכן אנחנו מתאמצים, ואז אנחנו מתקשרים. כשאתה מתקשר, אתה הופך להיות לאחד עם הבת הזוג, עם אותה ראיה, עם אותה ארץ. ואז בעצם הארץ אוכלת אותנו. מה זה אוכלת אותנו? כלומר, אנחנו בעצם הופכים להיות אחד איתה. כלומר, אתם מכירים את החקלאים הזקנים שהידיים שלהם נראות כמו ענף של עץ זית. זאת אומרת, אתה נראה כבר חלק מהארץ. אתה מסתכלים עליך, רואים עץ. כן? היא אכלה אותך הארץ, במובן החיובי. אבל את הסוד הזה הם עוד לא גילו. ונגמר לנו הזמן. ולכן בעצם, נסיים את זה בשאלה הגדולה, שבעצם מה שעשינו עכשיו זה רק הפרק א' של פרשת המרגלים. אבל ניתן את בעצם את הפתיח לפרק ב', מה שצריך ללכת עכשיו. לכן בעצם, הרי הם היו ראשי בני ישראל. למה הם ראו את המלחמה ואת העם? למה הם לא ראו את מה שראה כלב? למה הם לא הבינו את הסוד הגדול של הארץ הזאת? זה בדיוק העניין. עם ישראל לא רוצה להילחם בגלל שמלחמה זה דבר רע. אבל ירושלים לא תיבנה. כי אם כאשר ייחשפו אליה תכלית שוקה וכוסף. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם מביא אותנו דווקא לארץ, בזמן שהמרגלים באו, זה לא היה המצב כמו שהחלוצים באו. כשהחלוצים הציונים באו לארץ, הם לא ראו את יפי הארץ, הם ראו את השממון ואת הביצות וכו'. המרגלים ראו את כל הסגולות של הארץ, כמו שאמרתי לכם, את חוכמת הפרצוף של הארץ, אבל הם גם ראו את כל המלחמה, וגם זיהו שזו התכונה של הארץ, הקושי הזה. ואז בעצם מה הייתה הבעיה שלהם? אפשר להגיד שבעיה שלהם הייתה שביטחון באשם. יש כיוון כזה. אבל זה לא מספק אותי. צריך לחפש את ה... זה גם, כמובן. יש פה משהו שקשור לארץ. הם לא הבינו מה הרעיון הגדול של הקדוש ברוך הוא להביא את ממלכת הכהנים והגוי הקדוש לארץ, לחומר, לאדמה, לחקלאות, לבנייה פיזית קשה כל כך. כלומר, בעצם הסיפור שלהם היה שהם ידעו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו ונברכו בך כל שפחות האדמה. הם ידעו מה שנאמר להם בהר סיני, אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי הקדוש. והם הבינו, כך משתמע מהזוהר, שברגע שנגיע לארץ ישראל, אז עם ישראל צריך להתמודד, כל הרוח הגדולה תתרסק אל מול המאמץ להתיישב, גם התיישבות פיזית וגם מלחמה. כל אחד ילך ויסכל אבנים. תספרו לי כמה פעמים צריכים לחוש את האדמה בארץ ישראל. פעמיים, כמו שלמדנו מסכת שבת. כי זה לא בבל, זה ארץ קשה. והגמרא מרמזת בעצם ש... אתם מכירים את זה, איך אומרים לתלמיד שיושב קשה לקראת הבגרות? חורש. צריך לחרוש ולחרוש ולחרוש כדי שהארץ תיתן. וזה, אנחנו נאבד את כל הרוח הגדולה. ובסוף מה? אנחנו נתלהב מהארץ, נקרא לה ארץ מולדת, למרות שהיא לא מולדת, נקרא לה ארץ מולדת. ואז אנחנו נתלהב מהארץ שלנו אחרי שעמלנו עליה, ובכלל להבין את התפקיד שלנו. וגם אנחנו נהיה כמו כאילו, בעולם יש מושג שנקרא פשיזם, שהם אוהבים במולדת שלהם, הם לאומנים, ולא אכפת להם מהעמים אחרים. ואנחנו צריכים את כל זה. הם בעצם אומרים, בואו נהיה נוודים, במדבר, בתוך ענני הכבוד. זאת אומרת, משל לתינוק שנמצא בתוך הרחם, מלאך מלמדו תורה, נר דלוק על ראשו, הוא שוחה במים היפים של הרחם. ועכשיו שואלים אותו, אתה רוצה, הגענו לסוף החודש התשיעי, אתה רוצה להחליק החוצה? ואז הוא מסתכל והוא רואה שזה אומר שהוא הולך להיות, כל הנשמה הגדולה שלו הולכת להתקע בתוך גוש בשר קטן שיק צבחני. במשך כמה שנים אנשים יחייכו אליו, ואיפה הוא ואיפה הגדלות שלו? מי יודע מתי ולאן הוא יגיע ואם לא יסתבך בדרך? מה, כולם בסוף יהיו צדיקים? יש הרבה שהתבלבלו יש שם בדרך. מי רוצה להיוולד? המעבר של עם ישראל מהמדבר לארץ כנען, התורה קוראת לארץ כנען, צריך פעם להבין את הסוד של השם הזה. זה מעבר, זה לידה. זה שנשמת ישראל צריכה להתלבש בתוך אדמה וארץ וחומר. מה לנו ולזה? ולכן הבירור, וזה אני מסיים, הגדול של, 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 של פרשה, זה למה השם כך רוצה את הארץ? למה השם טוען שרק בארץ ישראל הנשמה תצא מן הכוח אל הפועל? משל אותו בחור רווק שאומר, יש לי הרבה יותר זמן ללמוד בבלי, למה להתחתן? זה פשוט מאז שהתחתנתי, נהייתי בטלן. ויש כל כך הרבה דברים. וכל כך אהבתי לשבת בימי שישי של קיץ. אני זוכר לעצמי, בימי שישי של קיץ, בישיבת מעלות, הייתי יושב מהצהריים עד כניסת שבת, בנעימות עצומה, ממש נהניתי מזה. ואיפה היום? אני ביום שישי. כי סקופה נדרסת, זה יום שלא קיים לי בחיים. הולך קונה זה, חוזר, שכחתי לקנות את זה, חוזר, שכחתי לקנות את זה, חוזר, מה עם הארטיקים, חוזר. לא, חבל הזמן. אם לא הייתי מתחתן, הייתי כמו הארי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי סוד גדול בבית, בארץ, בקידוש החומר, בהתגלות בתוך מרחבי החומר, במאמץ האנושי. הקדוש ברוך הוא יצא מהשלמות האינסופית שלו ורצה לברוא עולם. זה בדיוק אותו תהליך. למה רצית לצאת מעולם האצילות ולברוא את עולם העשייה? זה הסיפור. אם נבין את הסוד למה השם ברא את העולם, נבין את הסוד למה אנחנו צריכים להיות בתוך ארץ ישראל ולגאול את קדושתה בתוכו. זה רק שחרור של 6 דקות.